וכרגע הבנו שיש קוד, אז אני חושב שבסרטון הקצר נעשה פרומו להרצאה, נפעיל אותו עכשיו, כי אחר כך אולי באמצע המצגת פתאום הוא לא יעלה, אז נפעיל אותו עכשיו, 6-7 דקות, ואז תבינו קצת על מה מדובר, ואחר כך נתחיל את ההרצאה. כן? אולי בהתחלה.
לא, זה בסדר.
בצפת יש קבר עתיק של אישה, ועל המצבה כתב חידה. אין שם משפחה, אין תאריך, רק שם פרטי, גרסיה ועוד כמה רמזים. במבט ראשון נראית כמו סתם עוד מצבה, אבל כשמתעכבים רגע, מבינים שמי שזכתה לה הייתה אישה יוצאת דופן, שקיבלה מצבה יוצאת דופן.
ככל ידוע לי, זה הקבר היחיד בכל צפת ולדתי בכל ארץ ישראל, במאה ה-16, שהיא מכונה רבנית.
בטח לא
במאה ה-16. כי הרי יש בצפת מלא מצבות שאף אחד לא שמע עליהן, אבל כאן יש מצבה של אישה, שככל נראה הייתה מספיק מיוחדת בזכות עצמה, ואם זה המצב, אני רוצה להשמיע את הקול שלה עכשיו. מי אותה אישה ללא שם? הנה כתב החידה.
המסתופפת בצער הרב, בחייה וגם אחרי מותו, מצאה בית והייתה מנוחתה, הרבנית, מרת גרסיה.
זה יוסף סטפנסקי, הארכיאולוג שממנו שמעתי על התעלומה.
היו קברים שהם עוברים.
הוא חקר אותה יחד עם אליהו בן טובים, ומהרגע שגילה לי עליה, היא לא יצאה לי מהראש. מה הכוונה במסתופפת? לצד איזה רב? למה כותבים בחייה, אבל אחרי מותו? ומה הכוונה בבית? והמילה שאותי הכי מלווה היא הרבנית. בתוך כל החיפושים, שלוש נשים בלטו במיוחד. שלוש גרסיות. את הגרסיה הראשונה לא היה קשה למצוא, כי השם של בעלה מופיע על המצבה. כי היום יש על הקבר שתי מצבות.
גברת גרסיה מצאנו אדמו"ר בכוח האדמה, עושה באפר, לפני 20 שנה, פקודי חפירות.
באותו הזמן היה בבית הקברות העתיק כינוס של משפחה שהגיע מכל העולם לקבר של סבא של סבא שלהם. רבי יוסף יהודה חכים, הרב הספרדי הראשי של צפת בסוף המאה ה-19.
ותוך כדי הצילות שם, אחד האנשים ניגש אליי, כשהוא הגיע וראה את השם גרסיה למצבה, אבל אדם כמעט התעלף, הוא פשוט צעק, זאת הסבתא הרבה שלנו.
גרסיה חכים, אשת הרב.
אמרתי להם שאתה המצבה האותנטית, את נשים במקומה, ודופן הקרב ונכים מצבה, עם אותה תבוסה שנכניס בסוגריים, אשתו של רבי יהודה חכים.
אבל מי הייתה אותה גרסיה חכים? ידוע רק שהיא נפטרה בסביבות סוף המאה ה-19, ושעד אז חיה עם בעלה בבית הזה. אז הגיוני שהיא מצאה פה בית, בצפת. הרב הוא רבי יהודה חכים, והיא מתה אחריו, אז היא מסתופפת לצידו גם אחרי מותו. נשמע פנטסטי, לא?
לא, הכתב כאן קיבל חוות דעת פליאוגרפית מדוקטור עדנה אנגר, זה מתאים באמת למאה ה-16 או 17.
ואני יודע מתי הסבתא רבא שלו נפטרה, זה לא טועים בשנים. ניסיתי להסביר להם את הדבר הזה, אבל הם בשלהם.
הבנתי שאני צריכה לחזור אחורה בזמן, למאה ה-16. המועמדת הבאה היא הגרסיה הכי מפורסמת של התקופה, דונה גרסיה.
התנ"ך הראשון בעולם שהופצץ מוקדש לדונה גרסיה.
הרוטשילדית של המאה ה-16. דונה גרסיה נולדה למשפחת הרוסים בספרד. אחרי שבעלה מת, היא ציווה עליה להמשיך את עסקיו, ומהר מאוד כי הפכה לאדם הכי עשיר באירופה.
היא מסרבת להתחתן, ויש לה תאמין הצעות מקנדה הודעה חדשה. היא ממשיכה לנהל את עסקיה ביד רמה.
למרות ההצלחה, היא עדיין חיה כיהודייה בסדר תחת משטר האינקוויזיציה. אז היא עזבה לטורקיה וחזרה ליהדות. היא ביקשה מהסולטן לחכור את האדמות של טבריה עבור העם היהודי. הוא הסכים. אז איפה הבעיה?
היא נפטרה בטורקיה.
אבל זה לא פוסל את האפשרות שהביאו לכאן את העצמות שלה. כלומר, יש סיכוי שדווקא כאן, בבית הקברות, אחרי כל הנדודים, היא מצאה בית. לא רק זה, היא מימנה בתי כנסת בטורקיה, וגם היא כתבה עם גדול רבני התקופה, רבי יוסף קארו, וגם עם רבי משה מטרני. כלומר, אפשר לומר שהיא הייתה מסתופפת בקרבתם. ואיזה כתב, גם הם קבורים בבית הקברות היהודי על בצפת, כולל אנשים עם שום המשפחה הנשיא, כמוה, ובן בנישתי, כמו בעלה. למרות שזה לא בהכרח מעיד על קשר.
קוברים אותה מתחת לקבר של אבי זכר. אז היא מתעוררת בתשילה וחלילה לפעם אחת אחרי מותו.
למה בכל זאת לא סביר שזוכי? היא לא אישה של רב, וסביר להניח שאישה כל כך מקובלת הייתה זוכה למצבה מפוארת יותר.
איך אנחנו לא יודעים איפה היא נקברה? איך אין לנו שום מסמך על זה? הכל נעלם.
ניסיתי לחפש גרציה שתתאים טוב יותר לפרמטרים. חזרתי לכתב החידה.
כל הדברים ה-16, יש לנו חידות מוזרות.
אבל באולם יש עוד פרט מזהה. ורק אצלה, כלום. למה? אולי היא הייתה אישה מסתורית שאיש לא ידע מאיזו משפחה באה. אולי היא מסתופפת בצל הרב, מעיד על מערכת יחסים מורכבת. ואולי בעלה היה רב כל כך גדול, שאף אחד לא חשב שצריך לציין מה שמו. אחד הרבנים שמתאימים לקטגוריה האחרונה הוא...
רבי יוסף מיטרני.
מיטרני היה אחד הרבנים הכי חשובים בטורקיה, ושם הוא גם נפטר. אבל עצמותיו הובאו לקבורה בישראל.
נהוג היה שהאלמנות הגיעו למקום קבורתם של בעליהם.
ומה המרחק בין הקבר שלו ושל גרציה? 5 מטרים בלבד. לסיפור הזה מצטרפת פיסת מידע רצינית. בנה של אשת מיטרני, ישעיה, כתב לה הספד.
הבן מכנה את אמו כרבנית, כמי שלוחשת באוזנו של בעלה בענייני הלכה, כתוב במפורש.
וי גדול על קטגוריית הרבנות. יש רק בעיה אחת. בשום מקום לא כתוב שלאשתו של רבי יוסף מיטרני קראו גרסיה.
מה זה רמח על חשוב שזו דווקא אשתו של רבי מיטרני?
עובדה שבעלה נשלח לקבורה בצפת, התארים, ההספד של הבן. הוא נותן את התאריך בתאריך מסתכל.
זו הגרסה שמצאתי לה הכי הרבה תומכים. בעלת גרסיה היא כנראה גרסיה מיטרני. אבל האמת היא שמה שהכי הדהים אותי בכל המסע הזה הוא כל הנשים האחרות שגיליתי בדרך. נשים שלא נצחו, אלא נשכחו. הייתה הפרנצזה שרה.
שהיה לה חגיג, שזה מלאך, הייתה סוניה דורה. סוג של מחשפה פותרת חלומות.
וגם רחל האשכנזיה.
שתמכה מבחינה פילנתרופית בגדולי המקובלים.
כולן נשים שעסקו במיסטיקה ובקבלה כמו דברים, אבל הן לא כתבו כלום, כי נשים לא עסקו אז בכתיבת דברי קודש.
כל מהדורה שאיתה נפעה לאור, הדילו את הנשים מהחיבור. אבל לא רצו להגיד שהיו מביאות ושכל מכולם הקשיבו לאותן נשים.
מי יודע כמה עוד נשים כאלה מסתגרות מתחת לאדמה של צפת.
אנחנו מעריכים שיש בערך 40,000 גברים ובכל היקף בית הקברות, איך כמה גדול עוד לא גילים?
מי יודע אילו עוד סודות יש. אולי אחת הגרסיות תחשף במצבה אחרת. אולי נגלה מסמך עתיק שיכריע סופית. ואולי בדרך נגלה תעלומה אחרת.
אפשר להריץ.
רבותיי, מישהו ראה את הסרטון הזה? הוא היה אמור להיות כך חשבתי בטלוויזיה, אבל אמרו לי, זה נכון, זה טלוויזיה, אבל זה לא בדיוק טלוויזיה שיש בבית ככה. זה יצר לכאן דיגיטל. ומי שרוצה, חגי, אם אתה רוצה, אם יש לך את זה, אם יש לך קשר, אפשר להשיג את זה דרך חגי לטלפון.
אישה,
רוחני, נועד. כן. יופי. שים את זה ב... יופי. בוא, עכשיו נחזור למצגת. אוקיי, ערב טוב לכולם. מה שראינו זאת רק דוגמה קטנה לדעתי לעוד 30-40 בדיוק כאלה דברים, סיפורים כאלה, עם מצבות, עם כתובות, כתבי יחידה, ולמעשה רק ב-10-15 שנים האחרונות אנחנו מבינים שאפשר לראות ולפגוש את המצבות האלה. יש בהן, יש כנראה כבר כמעט 100 מצבות עם כתובות עתיקות מהמאות 16-17, ומזמן אנחנו מבינים יש פה את הריכוז הגבוה הגדול ביותר בארץ כולה של כתובות עתיקות בעברית במקום אחד. למעשה זה הפך להיות מוזיאון פתוח.
עתיקות ומתי?
עכשיו, עתיקות, אני אומר עתיק. הראש שלי עובד על פי חוק העתיקות. פי חוק העתיקות מ-1700 ואחורה. בינתיים, רוצים לשנות את זה ל-1840. ועוד לא, עוד לא עשו את זה. 1700. 1700 בחולה זה עתיק בארץ ישראל. כן? כפתור של חייל מנפוליאון מ-1799 הוא לא עתיק, לא עתיק. אז אני מתכוון למצבות עתיקות המאות 16-17, וזה בעצם דברים שמתגלים מאז שהתחילו לשקם את בית העלמין בצפת, ולא בחפירה ארכיאולוגית, גם אפילו לא בפיקוח ארכיאולוגי, אלא על ידי המועצה הדתית, שעוסקים, הם עוסקים בזה כבר 25 שנה, מי שמכיר, יש שם קשרים, יש שם גשר, אפשר להגיע לחלקת הארי הקדוש, רובם, מאות אלפים בשנה, יורדים דרך בית הקברות לחלקת הארי, לארי הקדוש, מתפללים, ממשיכים לרבי יוסף קארו ויוצאים. אבל הצידה, למטה, ועוד מעט נראה, כל האזור למטה, פה חלקת הארי, רבי יוסף קארו פה, והחלק הנמוך יותר, למטה, הדרומי, מלא במצבות עתיקות מלפני 400 ו-500 שנה. אז אנחנו נראה את זה היום, קודם כל מבט, אני חושב שכולם מכירים, חוץ מהכהנים, כן? אני חושב שכולם ביקרו שם פעם, אחת לפחות, כן? הרבה מבקרים ברובע היהודי, ולא כולם יורדים דרך בית הקברות, אבל למי שלא זוכר, רק תראו את הסמיכות של בית החיים שלנו לרובע היהודי. כן, ילדים שגדלים בצפת, לי חמישה ילדים גדלו, נולדו וגדלו בצפת, זה חלק מהעיר שלנו. זה בית החיים. כן, מתגלגלים למטה ואפשר לשחק כאן, בין הקברים, ועושים את זה. אז כל הדבר הזה, כן, בית הקברות היה הגדול ביותר בארץ אחרי הר הזיתים.
ורעידת אדמה שהייתה זה לא נורא.
יש הרבה נזק שנגרם בעקבות רעידות האדמה, והיום משקמים, זה כמובן החלק החדש. וכל החלק הזה, שאגב עוד לא עבר, עוד לא עבר מיפוי על ידי GPS. היום, כן, חברת MyHeritage כבר השלימו כאן את כל האזור הזה, מיפוי כל הקברים ב-GPS, התחילו לעשות כאן והתייאשו. אפילו החברה הגדולה הזאת, MyHeritage. אז בינתיים יש דבר כזה, כן? אפשר להצביע מה שאליהו בן טובים, כן? השותף שלי למחקר, כבר עשה מזמן, הוא התחיל להצביע על צילום אוויר, אבל זה לא מספיק, כן? כי כל האזור הזה עוד מחכה לעבודה גדולה מאוד של מיפוי מדויק, שעוד לא נעשה, כאן ראינו את הסרטון, ויצאו כמה פרסומים. לפני בערך 10 שנים, ראיתי שמתחילות לצאת הרבה מצבות ופרסמנו סך הכל 23 כתובות בפרסום מדעי ככל האפשר, כן? שזה כולל צילומים ופענוח של הכתובת ועוד מה תראו. לוחץ? לא תמיד, זהו. אוקיי? יש הרבה מאוד שותפים למחקר. אני לפחות ניסיתי מאוד להתחבר עם אנשי מקצוע, אליהו בן טובים, שהוא האיש בצפת שעקב אחרי הגילויים, אבל התייעצנו עם אנשי מקצוע, היסטוריונים, גם עם חגי, כן, שעבד על בית הקברות לפני 20 שנה, וכל מיני אנשים שרואים פה, כולל דוד עמית, התייעצנו איתו, זר, אבל רק כתובת אחת, הכתובת של גרסיה, שהייתה מאוד מסקרנת, כן, העברתי לקבל ייעוץ פליוגרפי, ייעוץ, כלומר, איך הכתב, האם הכתב, באיזה מאה, וראיתי שבמאות שנים האחרונות, כן, כשיש כתובת בעברית, האנשי המקצוע שעוסקים בכתב קדום, הם לא כל כך רוצים להתחייב בתאריך. כי במאות שנים האחרונות אפשר לשחק עם האותיות. ושיחקו עם האותיות, וכתובת של המאה ה-19 יכולה להיות דומה יותר, וגם ההפך. אבל עדנה אמרה לגבי הכתובת ההיא שהיא כמעט בטוחה שהיא צריכה להיות כתובת עתיקה 400-500 שנה. לאחרונה, ממש, אני חושב שיש מישהו שמכיר את הספר הזה, חוץ מחק. ספר שיצא ממש עכשיו, לאחרונה, זה הסיכום של דוד אפנזר, שהוא האיש על המועצה הדתית שכבר כמעט 30 שנה עובד בשיקום כל המצבות האלה. הוא הוציא עכשיו ספר שהוא בעצם יומן של כל העבודה שלו, וזה ספר חשוב מאוד, אפילו שהוא לא ספר 100% מדעי, יש לו הרבה חידושים, הרבה צילומים, ויש לו גם שקיעות, וגם אנחנו עשינו שקיעות. אז זה ספר חשוב, מי שרוצה קצת להתעמק בדבר הזה. ועכשיו אני רוצה לגשת, מתוך הספר שלו, כן, רואים את כל האזור הזה, כן, חלקת הרי היא למטה, היא למעלה, כל האזור הזה שעבר שיקום ב-10-15 שנים האחרונות, כן, בנו את המצבות מחדש, את האבנים העתיקות, את המצבות, את הציוני כברים, את המצבות העתיקות, שמו על גבי קוביות כאלה בטון חדשות וצבעו אותם בכחול. רואים? אגב, יש עוד אנשים שעוסקים בבית הקברות כבר שנים, האיש הזה חיים סיידור כבר 25 שנה, לוקח את הלאפטאפ שלו והולך לבית הקברות, והוא כבר שנים, כן, מסתכל על המצבות ומכניס את מה שהוא רואה אל תוך המחשב שלו, אקסל כבר עם 9,000 מצבות. ולאחרונה, ה-MyHeritage, שזה חברה גדולה מאוד ענקית שעוסקת בגניאולוגיה, גם הם התחילו, כמו שאמרתי, למפות את בית הקברות. אז יש אנשים שעובדים על זה כבר שנים, אבל אין עדיין ספר אחד שכולל את הכל. יש 40,000 קברים שם, כן? בתוך בית הקברות. אנחנו מדברים בעיקר, נדבר בעיקר על האזור הזה. כן, המבט הוא מלמעלה למטה, ממזרח למערב. הנה בית הקברות החדש פה, וכל האזור הזה, כשחלקת הארי פה, כולם יורדים לפה, אבל האזור הזה הוא האזור שאנחנו נדבר עליו בעיקר, איפה שמתגלות המצבות העתיקות, על פי המסורת הצפתית, קבר הושע בן בארי. עד הארי הקדוש, עד לפני 450 שנה, כולם הבינו, פה הושע בן בארי. הארי הקדוש מגיע ואמר, לא טעות, זה לא הושע בן בארי, זה רבי יהושע בן חנניה. לא חשוב שיש לו מציבה, יש לו ציון גם באליית פקיעין. הוא אמור להיות פה. אז זה המקום, זה הבניין הזה, שאגב ביסודותיו לפחות הוא בן 500 שנה. ובאזור שלו, כאן וגם מול, יש היום בערך 100 מציבות ושברי מציבות. כן, אף אחד לא ספר אותם. ממש, אני מעריך בין 70 ל-100. מצבות עתיקות לפני 400-500 שנה. זאת תמונה שצילמתי ממש לפני כמה ימים, כן? כשרואים ממש כל הזמן צובעים את המצבות האלה, והנה אפילו פה. זה ממש שנה, שנתיים, עסקו קצת, אבל תראו איזה עוד אזור שלם מחכה לחשיפה. וצובעים אותם בכחול. למה בכחול? למה המועצה, למה דוד אפנזר דואג לצבוע את כל המצבות בכחול? אני אוהב, בטיולים שלי בצפת, אני אוהב להסביר למה אנחנו לובשים, סליחה, למה אנחנו צובעים הכל בכחול בצפת? ולכן, למה אנחנו לובשים כחול בכלל? מה הצבע הכחול הזה? אני אוהב להסביר דבר ששמעתי מהמשפחה שלי. אנחנו משפחה, מצד האמא שלי, אנחנו משפחה 230 שנה בצפת, אנחנו עולים חדשים לעומת הרבה מאוד משפחות, שבאבו, המוסתרבים, 2,000 שנה בצפת. אבל אנחנו אוהבים להגיד, זה מבלבל את מהלך המוות. מסתכל למטה, רואה כחול, זה מבלבל אותו, הוא חושב שזה ים, שמיים, והוא ממשיך את דרכו והוא עוזב אותנו. ולכן גם לא אומרים על 120 בצפת, אצלנו זה קטן, קטן עלינו. הכחול שומר עלינו. עכשיו, זה טוב למעלה, ברובע היהודי. אבל מה זה בית הקברות? בית הקברות כבר מתים. אז מה הם צריכים לגרש את מהלך המוות? אבל אצלנו, בצפת, בית הקברות הוא בית החיים. הם רק ישנים, החבר'ה האלה. הם רק ישנים. אז גם הם צריכים להישמר ממהלך המוות. זה ההסבר שלי. דוד אפנזר בספר שלו מזכיר לנו כמובן, רבי המאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים, מפני שתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד וכו'. כלומר, יש צבע כחול הוא צבע יהודי מאוד, צבע קבלה. אז הנה זאת הסיבה למה דוד אפנזר באמת צובע הכל בכחול, ומי שהולך לשם היום רואה את הים הזה של הכחול, כן? המצבות מצבות, שהוא מראה אולי מרהיב אפילו. נראה כמה מצבות בחלקת המקובלים. חלקת המקובלים המפורסמת, החלקה של הארי הקדוש. הולכים לארי, ויש שם כמה מצבות, כמה קברים מאוד מפורסמים, של רבנים מפורסמים, רבי משה קורדוורו, רבי משה מיטרני, רבי שלמה אלקבץ, כמובן בראשם הארי הקדוש עצמו. שאגב, אין על זה עוררין, יש הסכמה, ואני בטוח, הארי הקדוש קבור כאן. יתר הרבנים הצדיקים, זה קצת בספק, אבל הוא בטוח, כמו שאני לפחות נוהג להגיד, רבי שמעון בר יוחאי, מסורת אולי העתיקה ביותר בגליל, זאת מסורת, סך הכל לפני 450 שנה, והוא כאן. האם הוא נראה ככה, זה כבר סיפור אחר. כן, אבל הקבר שלו נמצא, וזה לא כל ספק. אוקיי, מתחת לקבר, מתחת לגשר היום, וליד קבר הארי לא רחוק, יש שתי מצבות עם כתובות לפני 450 שנה, אחת של יהודה הכהן, נפטר, הישין יו"ו, 1556. יש פה שני כהנים, יהודה הכהן, כן? וזה פרסם באמת אפנזר בספר שלו. ויש עוד כתובת, ממש כאן, כאן קבר ארי, ולא שמים לב. פה יש כתובת מאוד מעניינת, ציון הלזה למזה בן מזה. אוקיי? למזה בן מזה. לא מעולנו הרב. אלא ציון הלזה למזה בן מזה, שזה כינוי לכהנים, ידעת? כתוב בגמרא. אני לא ידעתי את זה. לא מזמן דוקטור רות למדן, מכיר אותה חגית? היא שלחה לי מייל והציעה את הפענוח הזה. זה כהן. ציון הלזה למזה בן מזה, כן? במסכת ברכות, חפכת. א', זה כינוי המזה, מי שעוסק בחזאה של מאה חטאת. מזה במזה, זה מופיע בסיפור המפורסם שהדיחו את רבן גמליאל ביבנה, היה ניסיון הדחה. שומעים את זה בחדשות היום, נכון? ניסיון הדחה של הנשיא רבן גמליאל, ניסיון שלא לא, לא, לא הוצלח, והחזיר אותו בסוף. אז זה מופיע בסוגיה הזאת, מזה בן מזה. הכהן, כן, דוד אפנזר חשב מזה בן, הוא לא הבין מה זה, ומולנו הרב גביר. לא, זה מזה. התאריך, כתוב על השלט פה, וכל הזמן חשבנו, שין חף בית. אבל הצבע שהוכנס מבליט כאן אות, אולי וו, ואם כן, זה שנת שוכב, ואז זה 1568, שזה סביר, יכול להיות, כן? כי אם זה 1568, אז משחקים עם המילה וכותבים שוכב. אז אנחנו לא יודעים בדיוק איזה שנה, אנחנו גם לא יודעים מי האיש, אבל הוא נמצא כאן ממש ליד חלקת הארי. נלך הלאה. הרמ"ק רבי משה קורדוורו, גם כמה מאות שנים מציינים את הציון של רבי משה קורדוורו, כן, המחובר הגדול בצפת, עד שמגיע הארי, כן, והוא נפטר באותה שנה שמגיע הארי. אפשר הרבה מאוד סיפורים לספר עליו, אגב, תסתכלו גם איך שמו כתוב פעם בבית, אבל לרוב במקורות כתוב בוו, וזה מופיע, הוא מופיע באמת ליד הארי. רבי אלעזר הזיקרי, מי שכתב את הפיוט ידיד נפש, השמש של בבתי הכנסת, בית הכנסת, שמה של הארי, כן, ואישיות מאוד מפורסמת. המציבה שלו פורסמה לפני לא הרבה שנים, היא הייתה שם כל הזמן, לא הבינו שזה הוא, ומקובל עכשיו שזה הוא, גם הוא ליד הארי, והוא באמת נפטר ב-1600. אז אלה המציבות העתיקות, שהן באזור בחלקת הארי. אגב, היום, אם אתה רוצה להתפלל ליד קבר רבי אלעזר הזכרי, הארי הקדוש הוא ממש פה, אז עשו פה רחבה קטנה על גשר, יש מציבות מתחת לגשר, אפשר לשבת כאן, אבל לא רואים את הכתובת המקורית. כנראה קבורה, כן? אז עשו ציון, מציבה חדשה, והכתובת המקורית שראיתי לפני כן לא רואים היום.
זאת דוגמה לאיך פעילות של המועצה הדתית מתעלמת מהפן הארכיאולוגי והדתיק של הכתובת.
כן, אז יש לי ביקורת גם על עצמנו, על מדינת ישראל, שלא הזכרנו לדרוש שהעבודה תהיה בליווי ארכיאולוגי, אפילו שהיא לא תהיה חפירה ארכיאולוגית, וגם ביקורת על עבודה שלהם, והשאלה היא בכלל אם ככה צריך לשמר אחרי שמגלים, והאם בכלל היו צריכים לגלות. אולי יותר טוב להשאיר את המצבות מתחת לאדמה שמורות מהגשם שלא מגיע. אבל כשיגיע הוא יגיע חזק. זאת גם שאלה גדולה מאוד, זאת שאלה אגב שקיימת בכל העולם עם מאות האלפים של קברים שמתגלים באירופה, ראיתי הרבה מהם. זו דילמה גדולה מאוד, מה עושים כדי לשמר. עכשיו בוורשה, כן, יש שם 500,000 קברים, מה עושים שם עם כל המצבות, איך שומרים על ה... גם פה סיפור, איך שומרים על המצבות האלה. קרוב מאוד, בחלקת הרי יעשו שם מחיצה לגברים ונשים. ודווקא בצד של הנשים נמצאת כנראה אשתו השנייה של רבי אלעזר הזכרי, אשתו מזל טוב. עכשיו, במצבה החדשה ששמו שם כתבו מזל טוב, בת רבי אברהם, שהוא בן הבן של רבי יעקב ברב, שמעתם עליו? רב חשוב מאוד. כלומר, הנכדה של רבי יעקב ברב הייתה לכאורה אשתו של רבי אלעזר הזכרי. אבל היום, בספר לפחות, דוד דפני זה טוען, הוא ניקה עוד, הוא מצא, לא כתוב אברהם בן רבי יעקב ברב, אברהם בן אבן יקר, כתוב מישהו אחר בכלל. כן? עוד סיפור, אפשר לעשות את סרט שלם, מי האישה הזאת? מי אשתו? מי אשתו השנייה של רבי אלעזר הזכרי? אנחנו לא יודעים הרבה על הנשים, שמעתם לפניכם, כי לא יודעים, לפעמים אין לנו את השמות של הנשים בכלל, של הרבנים המפורסמים האלה, ורק על ידי זה שמוצאים את הקברים שלהם, אנחנו מגלים את השמות שלהם. אז הנה דוגמה נוספת, שהיא כנראה אשתו של רבי אלעזר הזכרי, דוניה מזל טוב, אשתו השנייה שלו. אז כל זה היה בחלקת המקובלים המפורסמת של הארי, איפה שמאות אלפים עוברים, הם לא שמים לב לכתובות האלה העתיקות. אתם כשאתם תרדו שם, תסתכלו, תשימו לב, מאוד יפה, ממש מוזיאון של, עם כתובות לפני 400-500 שנה. אנחנו יורדים למטה. למטה לכיוון הוואדי, איפה שבדרך כלל לא מגיעים, ואני מתחיל עם הכתובת שהיא בינתיים העתיקה ביותר בבית העלמין, כתובת מתוארכת העתיקה ביותר, וזה של מישהו שאנחנו לא מכירים, רבי יוסף פלנסי. תסתכלו על המילה, רואים את המילה? אין לי, אני לפחות לא צילמתי את הכתובת לפני שהכניסו את הדיו השחור, אני לא יודע אם צילמו, ולכן קשה מאוד לבדוק, אבל לכאורה זה כן א' ול', אתם יודעים א' ול', אפשר לחבר ביניהם, כן, בכתובות עתיקות חיברו בין א' ול', יש גם עוד א' ול', כן, חודש אלול, זה נראה כמו צדיק, אבל הוא באמת א' ול', והאיש הזה 1482 על פי התאריך. ה' אלפים, ר' מ' ב'. זה כבר בתקופה הממלוכית, כלומר עוד לפני הכיבוש העות'מאני. ודאי שהיו יהודים בצפת, זה עוד, עוד לפני תור הזהב של צפת, אבל יש יהודים בצפת, אנחנו יהודים, וזה הכתובת כאן, וזה פורסם על ידי אפנזר, אז זאת הכתובת העתיקה ביותר, בינתיים. לדעתי, הכתובת הכי עתיקה אחריה, זה כתובת שאין לה תאריך, אבל השם אל איסקנדרני מזכיר לנו את ראש ישיבה שהוא היה מהמוסטרבים. המוסטרבים זאת הקהילה הארץ ישראלית, יהודי ארץ ישראל שלא עזבו את הארץ, מקסימום הלכו לדמשק, מקסימום לחריר ולקהיר. זאת הקהילה העתיקה ביותר ועדיין יש מהקהילה הזאת אצלנו, אחים ופורסמים, זינתי, משפחת זינתי.
מה זה השם הזה? מוסתרבים.
מוסתרבים זה אנשים שדיברו ערבית, התלבשו כמו ערבים, כבר אז. אלו הצאצאים של החקלאים, של תושבי ארץ ישראל, 2000 שנה פה איתנו. בצפת יש לנו משפחות כאלה. משפחת זינתי, גם בצפת, ומרגלית עדיין בפקיעין, אתם יודעים. נכון? משפחת זינתי, משפחות לוי, כן, אני זכיתי להשתתף בהוצאת המשפחה המוסטרבית האחרונה מלבנון, משפחת לוי בצידון ב-1982. אלו מוסטרבים. אז אנחנו למשל, אני מהמשפחה של אמא שלי, אנחנו חסידים, באנו לפני 260 שנה, אנחנו עולים חדשים, לעומת החברה האלה. אפילו שבאבו בצפת, 500 שנה בצפת, הם עולים חדשים לעומת המוסטרבים. הקהילה המוסטרבית, לפני שבאו הספרדים וכל הרבנים לצפת, כן, זאת הקהילה הכי השורשית הגדולה ביותר שהייתה בארץ אז.
יוסי, אתה אמרת 3,000. מה בכל זאת מבחינה מדעית
המוסטרבית?
לא, השורשים של... ומתי התקופה הכי קדומה שאנחנו יודעים שהיה יישוב יהודי בצפת? ארכיאולוגית או היסטורית? אתה אומר 2,000, אבל...
הרצאה אחרת. צפת עצמה יש לה 4,000 שנה. יהודים בצפת, וזה קשור עכשיו לחודש כסלו, יהודים בצפת יש מאז התקופה החשמונאית. כל הגליל הוא יהודי, יהודי במרכאות, יהודים, יהודים, שבאו יהודים לפה מהתקופה של החשמונאית. לפני כן היו פה ישראלים בממלכת ישראל. כן? אבל להזכירכם, יהודים באו מיהודה עם החשמונאים. לפני 2,100 וקצת יותר. היום
אנחנו
חושבים על יוחנן, אבל זה כבר חגי, אתן לכם הרצאה שלמה, זה אני מתאר לעצמי.
יוסף מתתיהו מבצר את המקום הזה, שם היא מוזכרת ברשימה.
אני נוהג להגיד 2,100, יש לנו מטבע של אלכסנדר ינאי בצפת. כל היישובים פה בכל בגליל מתחילים עם יהודים, עם הכיבוש החשמונאי. אז זה האיש הזה, ראש ישיבה, בקהילת המוסטרבים, עוד לפני הכיבוש, עוד לפני התקופה העות'מאנית, ולא רחוק ממנו, רבי משה הדיין. הדיין. צעירים היום, אתם יודעים, הצעירים היום לא יודעים מי זה משה דיין, הם לא יודעים מי זה גל ידין, הם לא יודעים מי זה גל אלון, הם מתבלבלו, הצעירים שלהם, הם לא יודעים. אז לפחות הם לא התבלבלו בינו לבין משה דיין. רבי משה הדיין גם, מראשי קהילת המוסטרבים, והוא 1525, כן? זה צילום שצילמתי במקור, היום המציבה נראית ככה. הציון הלז, כן? זה פתיחה מאוד אופיינית למאה ה-16, במציבות של המאה שבצפת, של החכם השלם, החסיד, הענב, כבוד מורנו הרב, רבי משה הדיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, בן החכם השלם, כבוד מעולנו הרב רבי יצחק הדיין, זכרונו לברכה, נשיאי הלוויים, נפטר שנת, כן, הלפים מונש פה. פה פתחתי, סוגריים, פתחתי את הראשי תיבות פעם אחת לראות איך כתבו הרבה מאוד עם ראשי תיבות. ומעל ראשי התיבות, בדרך כלל אנשים אולי אפילו תמיד מוצאים נקודות, רואים? כן, הנקודות מראות שאלו ראשי תיבות למילים שונות. אז הנה רבי משה הדיין ולידו בנו, רבי ישועה הלוי, בן רבי משה הדיין. תראו איזה יופי של מצבה, מצבת השיש, ככל ידוע לי היחידה בבית העלמין העתיק של צפת, כן, עם אותיות מובלטות. בדרך כלל חלטו לעומק, וזה מיוחד. היום הוא נראה כך, אחרי ש... למה עשו ככה? אני לא עשיתי את זה. אני רק צילמתי את זה. זה ככה צילמתי ככה, וככה צילמתי לא מזמן. זה המצב ש... אגב, קוראים את המצב... כאן קשה לקרוא, נכון? כאן קל לקרוא. השאלה היא איך הוא ייראה בעוד 5 שנים, או 10 שנים. אז אלו... הנה, 1450-1545 ראיתם ממש מחצית הראשונה של המאה ה-16, עשרות שנים לפני בואו של העלייה הקדושה. מחצית הראשונה, יש כבר רבנים חשובים, וישיבות חשובות בצפת. המצבה שאני חושב, אפילו חולם, לעשות עליה סרט באורך מלא, לא 7 דקות כמו שראינו, אלא סרט באורך מלא, את המציבה הזאת. על האיש הזה, רבי יהושע אבן נון, והסיפור איך נחשפו לראשונה כתבי הארי, שזה היום הבסיס לקבלה, קבלת הארי, שלומדים אותה, אולי לצערנו, כל מיני אנשים, אולי אנשים שפחות ראויים ללמוד אותה, הקבלה היום שלומדים, המרכז העולמי היום של הקבלה זה לא צפת לצערנו. זה לוס אנג'לס, שם לומדים את הקבלה, כל מיני, אתם יודעים. האיש הזה, רבי יהושע אבן נון, הוא הראשון שהתחיל להפיץ את כתבי הארי, שהם בעצם הכתבים שכתב רבי חיים ויטל במשך שנים. ואיכשהו התחיל להפיץ אותם. אב בית דין בצפת, ראש כל, לכל ראשי הישיבות בצפת. תראו לזה שם גם מעניין, רבי יהושע אבן נון. המשביר והמספיק, כלומר מספק לכל חכמי צפת ולכל העניים, הוא היה המנכ״ל של כל הישיבות בצפת. אוקיי? ואחר כך הוא פרסם את ה-600 עמודים, אני חושב שהבאתי, הנה פה כל הסיפור מתוך שבחי הארי. כן, נקרא רבי ישוע, עד 9, נכון?
כן.
עד 9. רבי ישוע אבן נון, אב בית דין בצפת, ראש לכל ראשי הישיבות בצפת, מפציר, ורבי חיים ויטל לגלות לו את רזי תורת הארי, רבי חיים ויטל מסרב. בשנת 1585, כנראה, נופל רבי חיים ויטל למשכב. רבי ישוע אבן נון משדל את רבי משה ויטל, אחיו, בעד 50 זהובים, להוציא מביתו של אחיו 600 עמודים מכתבי הארי. נותן ל-100 ספרים, סופרים, סליחה, הוא נותן את זה ל-100 סופרים, כל אחד מקבל 6 עמודים, והם מעתיקים את הכתבים במהלך 3 ימים. ומחזירים את הכתבים למקומם אחרי 3 ימים, וזה כבר ציטוט. ותכף באותה שעה חזר כבוד מורנו הרב רבי חיים לבריאותו. הוא לא שם לב, הוא לא ידע שלחו את הכתבים ויתיקו אותם. ומאותו יום ואילך התפשטו הספרים בין יחידי סגולה בארץ ישראל. האיש הזה הוא ראש לכל ראשי הישיבות, הוא זה ששיחד את אחיו של רבי חיים ויטל כדי להוציא את הכתבים. רבי חיים ויטל לא הסכים להוציא את הכתבים, וככה התחילו להפיץ את כתבי הארי. מי שרוצה לראות איך הם הופצו במשך עשרות שנים, יש שלושה ספרים, שלושה כרכים שכתב רבי יוסף אביבי, להוציא את זה מטעם יד בן צבי, שלשלת כתבי הארי. איך כתבי הארי? והם הופצו. 3 כרכים אפשר לקרוא כל הסיפור הזה, וככה זה מתחיל. האיש הזה, לפחות כך כתוב, ואז מצאנו, ואז הפנזר מוצא את המצבה, זאת המצבה לרופא המובהק, החסיד כבוד רבנו יהושע אבן נון.
איך כתוב תואר, את התואר שלו בלי השנה
שנפטר? שאלה טובה. פה לא כתוב, ואני חושב על אפשרות שאם היינו חופרים פה, עוד אולי יהיה שם כתוב השנה. אולי. אני חושב שאולי, לא, לא. נכון, אנחנו לא יודעים. עכשיו, אני כתבתי על זה קצת בעריכות. אני אפילו העליתי השערה שמכיוון שהאיש הזה, כתבו עליו שהוא נהרג. בשו"ת, בשאלות ותשובות של המעריב, רבי יוסף מטרני, שם כתוב שהאיש הזה נהרג. נדמה לי אפילו בשנה הזאת, נדמה לי שכתוב שם שהוא נהרג. ואני מעלה אפשרות שמה שקרה לו היה קשור למעשה שהוא עשה. עכשיו, במצבה מה כתוב? זאת המצבה לרופא המובהק יחסי. מפה יודעים שהוא היה רופא. השאלה האם היו אולי שני אנשים בשניהם בשם רבי יהושע אבן נון בצפת? אנחנו לא יודעים. לכאורה זה שם נדיר. אז השאלה אם זה הוא. אם זה הוא, הוא היה גם רופא. והשאלה היא מה זה רופא מובהק. מכירים את יעל בוכמן? אשתו של יוסי בוכמן. יעל בוכמן עסקה הרבה מאוד בהיסטוריה של התקופה הזאת, והיא שהצעה גם קיבלתי מאחרים, שכתוב רופא מובהק, ההיסטוריונים מבינים שהכוונה היא רופא שלמד בבית ספר לרפואה. יש לנו בצפת בבית הקברות כבר 4-5 רופאים מובהקים כבר. וכשבנו את הפקולטה לרפואה אצלנו, התחילו לפני בערך 8 שנים, ביבי הגיע לחנוך את הפקולטה. ואז לחשתי באוזנו של ראש העיר אצלם, ראש העיר הקודם, הוא לא אצלך פעם, זה של אילן שוחד. אמרתי לו, אתה יכול להגיד לביבי ששום דבר לא חדש. היה לנו בית ספר רפואה לפני 450 שנה. עובדה, יש פה רופאים מובהקים, בטח למדו בצפת. אני אמרתי זה בצחוק, אבל הוא אמר את זה לביבי ברצינות. אמרתי לו. הם כנראה למדו באיטליה, בפדובה, במקום אחר, ובאו לצפת. ככה קיבלתי מאנשי המקצוע. אפנזר חושב שרופא, הכוונה היא רופא רוחני. רב שיודע לטפל באנשים, ולכן הוא מובהק. אז יש כמה אפשרויות כאן. השאלה היא מי האיש הזה. אנחנו יודעים עליו כראש לכל ראשי הישיבות, במציבה שלו כתוב הרופא המובהק יחסי. אז רק עליו אפשר לעשות סרט שלם, וכל הסיפור הזה, איך שגנבו את כתבי רבי חיים ויטל, אני אוהב להגיד, מתחת לקוד ומתחת במיטת כל יום. ואחר כך הזילו את הכתבים לפני שהוא הרגיש שלקחו את זה. סיפור מדהים שמופיע בשבחי הארי. רבותיי, חיים ויטל, רבי חיים ויטל, שהוא האיש, לדעתי, הכי מעניין בצפת שהיה אי פעם, והוא לא זכה להיקבר בצפת, הוא קבור בדמשק. וזה צילום של האיש הזה, עליו ישראל מאיר גבאי, שגדל בצפת, ברחוב קרן היסוד, והיום מסתובב בכל העולם, והוא היה בדמשק לפני כמה שנים בלבד, והוא הצטלם ליד ציון קברו בדמשק. אז רבי חיים ויטל לא זכה לקבר בצפת. כולם חושבים אגב שהוא נולד בצפת, אבל זה לא 100% בטוח. למשל דוקטור אייל דוידסון, שהוא מומחה גדול על המאה ה-16 בצפת, הוא חושב, הוא כותב בדוקטורט שלו, הוא כותב שלדעתו הוא לא נולד בצפת, הוא אפילו נולד מחוץ לארץ ישראל, אבל רבי חיים ויטל עצמו כותב שהוא נולד בארץ. אבל לא בטוח שאם הוא כתב ככה, באמת נכון. אבל סיפור שלם גם על רבי חיים ויטל, והספר החזיונות, ומה שהוא מספר על אותה תקופה, רק שתראו ככה קצת על מה שהוא כותב עצמו, רבי חיים ויטל כותב עצמו, על שהוא כאילו ממשיך דרכו של רבי יוסף קארו, ורק תראו למשל על מה הוא כותב על רבי ישראל נג'אלה, שמעתם עליו? יריבון, אהלן, והפייטן שלנו. רבי חיים ויטל מה הוא כותב על רבי ישראל נג'רה? אמת היא שהפזמונים שחיבר הם בעצמם טובים, אבל אסור מי שידבר עמו הוא מי שיוצא מפיו הפזמונים שחיבר, כי תמיד פיו דובר נבלה בכל ימיו שיקור. ככה זה היה בהתחלה בצפת. אחר כך הוא כנראה, לא יודע, חזר בתשובה, לא יודע מה, אבל היה שמח בצפת באותה תקופה. אבל זה, אוקיי. יש גם מציבה כזאת, אברהם אבן נון, לא יודע מי הוא, אבל אולי הוא אחיו של רבי יהושע אבן נון, אולי משפחת בן נון, זו משפחה גדולה, שצריך פעם לחקור אותה.
למה לא כתוב דובר?
מה?
בבן נון, למה לא כתוב דובר?
לא שומע.
למה לא כתוב דובר?
למה לא כותבים?
עוד פה.
כי בערבית, הם דיברו ערבית. אגב, החבר'ה האלה, העלי הקדוש, דיבר. ערבית, לדינו, יידיש, הוא ידע יידיש גם, אבא שלו, אשכנזי, ידעו את כל השפות, ידעו ערבית, אז השפיעו, כך אני חושב חדי, נכון? למה כתבו את האיבן, ומופיע הרבה מאוד, חתכו איבן, כן? איבן כמו בערבית. אולי גם רצו לחסוך מקום על המצבה, גם זה. זו שאלה טובה אגב, מעניין. המציבה הקטנה הזאת תפסת עיניי, אליהו בן טובים סיפר לי עליה והעתקתי אותה וחיפשתי בספר החזיונות, ואני רואה שם שאשתו של גדליה הלוי מתלמידי הארי הקדוש, אשתו שלא היה כתוב שמה, היא לא כתבו את השמות בדרך כלל, אשתו הייתה אחותו של רבי חיים ויטל. אז מהמצבה יודעים דוניה רנה, מהמצבה בלבד יודעים את שם אחותו של רבי חיים ויטל. הנה דוגמה נוספת בכלל על האנשים בצפת, ומהמצבות אנחנו יודעים המון עכשיו על הנשים המיוחדות שהיו בצפת, לא רק גלסיה ששמענו על אלף נכד. אחת מהכתובות היפות שהשתמרו על אבן, רואים את הכתב היפה הזה, החלוט אל תוך פני האבן, שוב, הציון הלז ומי בתוכו נגנז, הישיך ומולה, זקן ונשוא פנים, כבוד הרב רבי אברהם סורוגון, זכרו לחיי העולם הבא, יום וב, אלפים, לא, יום וב, לא זוכר, השינהל, סורוגון. דוד אפנזר כותב סורונון. הוא כותב שהוא לא יודע מי זה, אבל פרופסור יונן בנאה הציע שמדובר ביהודי רומניוטי. מה זה רומניוטי? אלו האירופאים הוותיקים, לא הספרדים. אלו צאצאים של יהודי אירופה, שאולי הגיעו אפילו עם הרומאים, מאחרי חורבן הבית, ועד היום יש כאלה באירופה, ומי שרוצה להרגיש קצת את הנוסח תפילה שלהם, שילך לרומא, לבית הכנסת הגדול, וישמע שם את נוסח רומא. מפה יש לנו את רומניוטים, זה לא רומנים, לא רומנים, רומניוטים. כלומר, אנשי אירופה, יהודי אירופה הוותיקים, אזור יוון, הבלקן.
לא הגיעו אותם
לטורקיה? יפה, בדיוק זה העניין, יפה. הוא חושב שהסורוגונים זה יהודים שהסולטן הטורקי הגלה אותם עוד כאן, עדיין שהממלוכים היו פה בארץ, אבל בטורקיה הסולטנים הראשונים, סולטן מחמד הראשון נדמה לי, הגלה יהודים מיוון לאיסטנבול כדי למלא את איסטנבול. בקיצור, טרנספר. הטורקים עשו טרנספר כל השנים ועד היום הם רוצים לעשות טרנספר. הם עשו טרנספר של לא רק יהודים, אבל גם יהודים מיוון ואיסטנבול, והם נקראו הסורוגונים. זה נקרא סורוגון. מצד שני, יש רופא, דוקטור משה סורוגון, שהוא טוען בלהט שהוא מהמשפחה שלו. כלומר, הסורוגון, סורוגונים, זה אזור מדריד, אני חושב, כן, אזור מדריד. סורוגון, זה האזור של מדריד. אני חושב, חגי, אולי נקרא, לא יודע, סורוגון, זה אזור מסוים באזור מדריד, והוא טוען שזה בעצם מקור השם. לא סורגון אלו שהגלו אותם לאיסטנבול ומשם לצפת, אלא אלו קשורים לספרד, משפחת סורג'וני, והוא עצמו סורג'ון מהמשפחה הזאת. אגב, זה ממש מקרה נדיר שמישהו שבא אלינו בעקבות אחד מהגילויים של המצבות ואמר, הנה, זה המשפחה שלי, עוד מעט אנחנו נראה את משפחת בנבניסטי פה. ולא שמעתי את כל הבנבניסטים שיש בארץ שבאו מצפת להתעניין, אולי זה אבותם. לא שמעתי, אבל פה יש מקרה מעניין וגם אחת מהכתובות היפות. יצא לי לצלם לפני כמה חודשים את המציבה ככה, שכנראה דוד אפנזר היה באמצע הצביעה של האותיות, כי היום רואים את האותיות כך עם הצבע השחור, וזה המקום. מה אתם אומרים? שמעתם על האיש הזה?
רמי בן עזרא.
רמי בן עזרא, נכון? לפני בערך שנה וחצי יצא כמעט בראש החדשות, כן? היה קצת משעמם באותו יום, ושמו את זה כמעט בראש החדשות. נתגלה הקבר של אברהמי בן עזרא, מצפת. ועל השמל אליהו, עלה על החדשות, הוא התראיין, הוא אמר, למה לא? כן, צפת, מקום מתאים שהאיש הזה, שחי לפני 800 שנה, מתאים שהוא יבוא, שהוא יקבר בצפת. אבל, וגם הוא החכם הרופא המובהק. כן? לא ידענו שהוא היה הרופא. רבותיי, זה לא אברהם אבן עזרא המפורסם, הפרשן, זה עוד מישהו שהיה בצפת, חכם ורופא, בשם אברהם אבן עזרא, והכתובת, הציון הלז, ממש דומה לכתובת שראינו לפני כן, המצבה דומה, זה בטח 116, ואז מה עושים? נכנסים לפרויקט השו"ת, מכירים את זה? היום בתוך המחשב, כן, דרך בר אילן, יש את הפרויקט שכל השו"ת עם כל השאלות ותשובות, יש שם עולם ומלואו, ואפשר לחפש את השם. ואז מישהו הספיק לעשות את זה, ושלח לי מייל באותו יום, והנה האיש הזה מופיע, אברהם אבן עזרא הרופא, ומופיע באחת מהתשובות של רבי לוי בן חביב, שהוא דווקא היה בצפת. הוא היה ירושלמי ידוע, הוא זה שמנע את הקמת הסנהדרין בצפת. אבל הוא היה כנראה כמה שנים בצפת, אני לא ידעתי את זה. זה מעניין. אז בתקופה הזאת, האיש הזה מופיע, ועוד רופא, עוד חכם, עוד איש חשוב, שהמציבה שלו נתגלתה בצפת. יש עוד רבים, למשל רבי יהודה בר אברהם ארגזי, מישהו שעמד בקשר, רבי יוסף קארו, לפעמים זה משתמע רק בצורה כזאת, ברוכות השם. או מצבה, ובקושי רואים, רבי בנימין סלוניקי, רואים את הסין, בסין, סלוניקי, בנימין סלוניקי. וזה מזכיר לנו את הקשרים החשובים שהיו בין צפת לבין הריכוז היהודי הגדול ביותר בעולם באותה תקופה, ככל הידוע לי. סלוניקי, היו איזה 20-25 אלף יהודים אז. זה אז היה הניו יורק של אז, מבחינה יהודים. בצפת היו, לא יודע, 7-8 לדעתי, פחות מעשרות אלפים יהודים בצפת. והנה רבי בנימין סלוניקי, מי האיש הזה, אפשרויות שונות. מי שאגב נוסע לסלוניקי, מישהו היה שם? תלמדו לשם, זה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין. יש שם מוזיאון, יש עדיין יהודים שם, יש אפילו מניין. והייתי עשירי, ראיתי 11. אמרתי, יש בדיוק מניין, מסתבר שמשלמים להם לבוא. ולהשלים את המניין, כל אחד ואחד. ויש להם מוזיאון, והייתי שם עם אשתי, והיינו שם מצבה במוזיאון, מסתכלת פה למטה מה כתוב. היא אומרת, יוסי, כתוב צפת. והנה באמת. לכאורה כתוב צפת, נכון? האמת היא, הם טעו. כתוב מצבת צבי, לא כתוב צפת. אבל הם במוזיאון כנראה לא הבינו, והם כתבו למטה מצבה כאילו של מישהו שבא מצפת לסלוניקי. צפת, סלוניקי, קשרים, אבל לא. בסלוניקי יש דברים, אני רק מביא קצת מקומות באירופה שיש להם גם בתי קברות מאוד גדולים, דומים לצפת.
האם דרך המצבות של המאה ה-17 במיוחד, יותר במאה ה-17 כבר, אתה מזהה את הקשר שהיה לא לסלוניקי, אלא דווקא לקושטא. אנחנו יודעים שפקידי קושטא אין ידעו את הבאסטר פה בארץ.
כן, 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 מרים רוזן פרסמה את בתי הקברות שלו. ודאי, ודאי, קושטא וסלוניקי היו הריכוזים היהודים הגדולים גם לקהיר. גם לקהיר. זה כבר כתבנו במאמר שלנו, במכללת תל חי, הוצאנו תוך הספר הזה, המחקרים חדשים של הספר שני, אז הבאתי השוואות וכתבתי על בתי הקברות גם של איסטנבול, של קהיר וסלוניקי, שהם מאוד דומים. וכאן אני מראה קצת מקומות פחות יותר, בסלוניקי ודאי, יש גם במיסטרה, ביוון, בפראג, בקראק, כל המקומות האלה יש שם ריכוזים של עם בתי קברות עם כתובות מהתקופה הזאת. גם ברומא, הייתי שם לפני שנה, אני נכנס לתוך מוזיאון הקפיטול ברומא, ואני רואה את הדבר הזה, ואני רואה כתובות בעברית, הם פרסמו את זה יפה, סתובבו איזה כתובות יפות, ונוסחים מאוד דומים למה שמוצאים בצפת, הנה 1560. כן, במקרה הזה הם חרטו את הכתובות על גבי עמודים, על גבי כותרות עתיקות מהתקופה הרומית. כמו שעשו בטבריה, בית העלמין בטבריה. כן, רואים פה? אז אני פה רק מראה דוגמאות. זה אולי הדבר, זה... מישהו היה שם? אני גם עוד לא הייתי שם. היית שם אחד?
כן.
הייתם שניכם? היית בבית הקברות?
נכון.
תשמע, אני ראיתי את התמונה הזאת, צפת, וממש דומה. אתה הסתובבת גם בתוך זה, כן, זה מאוד דומה, נכון? אבל כל המצבות האלה בינתיים, ככל מה שאני יודע, הן לא עתיקות כל כך. נתגלו כמה, אבל הם חושבים שעוד יגלו מצבות גם מהמאה ה-16, כי מונסטיר ביטולה שם זה יישוב יהודי ותיק מאוד, יישוב יהודי חזק מאוד במאה ה-16, אני חושב, נכון? אפילו מקובלים. אז גם ביוון יש, ואנחנו חוזרים בצפת. ראש ישיבה ב-1529, יהודים על האיש הזה, אברהם רפאל, ממשפחת תרבות. ופה כתוב ישיבה, רואים את הישיבה, ראש ישיבה. לא ידענו שהוא היה ראש ישיבה, אבל הכרנו את האיש הזה. ורק לסבר את האוזן, זה אחד מה... הכתובות העתיקות ביותר עם השם הזה, ישיבה. ככל ידוע לי, הכתובת העתיקה ביותר עם השם ישיבה על אבן מגוש חלב, ראש ישיבת גאון יעקב, 1,000 שנה. כן, שזה קשור עוד לתקופת הגאונים. כן, אני חושב שאין עוד, יש בגניזה, יש כתוב על קלף, אבל על כתוב, אני חושב שבתקופת המשנה בתלמוד אין ישיבה, נכון חלקי? אין, רק בימי הביניים. יש לנו את המושג ישיבה על גבי אבן, וגם בצפת יש לנו את זה, אברהם, הנה, רפאל, ראש ישיבה פה בצפת, במשפחה איטלקית ידועה. אנחנו מתקדמים. החבר'ה האלה ממשפחת בן בניסטי, כן? משפחה ידועה גם בארץ היום, בן בנישט. אוקיי? פה ופה. המצבה הזאת הייתה היחידה העתיקה שהתייחסו אליה עד לפני בערך 20 שנה. גם חגי כתב עליה. וכולם אמרו, הנה, זה מראה שיש עוד מצבות מהתקופה הזאת, ועוד ראו אותה לפני 200 שנה, התכסתה, גילו אותה עוד פעם, לא לפני הרבה שנים, והיא פורסמה בכמה פרסומים, כתובת יפהפייה, כל הדבר הזה, עם קטעי פסוקים, והאיש, מאיר בן בנישט.
ממש גדולה.
איך?
הצבא גדולה.
היא, אני חושב, שהכי גדולה בינתיים בצפת. בטח בין המצבות העתיקות. היא הכי ארוכה, היא הכי גדולה והכי מונומנטלית. נכון, זה איש חשוב, זה גביר. והשאלה היא מי האיש הזה. בהתחלה חשבנו שזה הגיס של דונוגרציה. הייתה דונוגרציה המפורסמת. הגיס שלה מאיר, בעלה צמח, מבנבניסטי. היו להם שמות נוצריים, אחרים. אבל ילדנו מזה כי תאריך הפטירה שמופיע כאן, 1553, לא תואם את תאריך הפטירה של מאיר הגיס של דונוגרציה, שבכלל נפטר בחוץ לארץ, חשבנו אפשרות שהעלו את עצמותיו. זה כנראה לא גיסה, אבל מהמשפחה הזאת, וכנראה לא מצפת, כנראה שהעלו את עצמותיו לצפת. אייל דוידסון ציהה אותו עם מישהו שמופיע בספר מסלוניקי, הוא מזהה אותו עם מישהו מהמשפחה הזאת, מופיע באחד מהשוטים, ולידו, לא לפני הרבה שנים, גילו עוד מצבה, ממש לידו, של דון שמואל הנשיא. ויל דוידסון חושב שדון שמואל הנשיא הוא האבא של מאיר, ידו. אבל דון שמואל הנשיא מזכיר לנו את דון יוסף הנשיא. שניהם האחיינים של דונוגרציה. דון יוסף הנשיא הוא לא רק אחיין שלה, הוא גם החתן שלה. אתם יודעים, כל המשפחתולוגיה של דונוגרציה מאוד מסובכת, כן? ויכול להיות ששמואל הוא האח הגדול של, של יוסף. מי שהתחתן עם גרציה לציקה, הבת של, הבת של אחותה של דונוגרציה. מסובך, נכון? כן. הבאת אותי, מה? נכון, בסדר. וכל הנושא של דונוגרציה, צריכים לקרוא. הם התחתנו אחד עם השני, בתוכם. בתוכם ובין עצמם. האנוסים האלה, הם אנוסים. וחזרו ליהדות. אז זאת ההצעה של ירון בנאה, אבל אני נוטה יותר לכיוון של אייל דוידסון, שזה לא קשור לדונוגרציה. אבל אינני שולל את האפשרות שדונוגרציה עצמה קבורה בצפת, לא בטבריה. כן, בטבריה לא קבעו אז, לא קיבלו עצמות אנשים חשובים באותה תקופה, צפת קיבלה, אפילו שדונוגרציה קשורה לטבריה כמובן, והיא לא הייתה בה מעולם. אני, יש לי הרגשה שהיא כן קבורה בצפת, אבל עוד לא מצאנו אותה. עכשיו נדלק, מצבה מאוד יפה עם קטעי פסוקים, הגבר הוא קם על, מופיע בשמואל, כלומר מאוד הקפידו הלכו קטעי פסוקים ושלבו אותם בתוך המצבות, מאוד יפה. ראיתי לאחרונה עוד מצבה שאפנזר פרסם, ואני מבין שכתוב בן ונשתי נשמתו עדן, אז עוד איזה בן וניסתי שנמצא בצפת, רק בלי כל המצבה מסביב, כל הכתובת מסביב.
הכבשה השחורה של המשפחה.
אוקיי. עוד איזו מצבה יפה מאוד, שלפחות עד לפני חודש בערך לא הספיקו לצבוע אותה בשחור. אז זה המקור, אישה גבירה. לא יודע מי היא, אבל לפי הכתובת, אישה כנראה רצינית מאוד, לא כתוב רבנית, כתוב הגבירה, היקרה מרת פריסיושה, נשמע רוסי כזה, לא קשור לרוסיה, בת החכם, השלם, החסיד, כך וכך, כן, אל קונסטנטיני, קונסטנטינופל, קושטה. אז אנחנו לא יודעים מי היא, ואישה חשובה שעוד נמצא עליה פעם מידע. משפחת דיבוטון, כל הביטונים היום, צריכים לקפוץ. כי אליהו בן טובים, שהוא ביטון, טוען, הוא האב הקדמון שלנו. אבל לא שמעתי מאף ביטון אחד שהתעניין. רבי אהרון דיבטון. רבי אברהם חייא דיבטון, מסלוניקי, איש חשוב מאוד, הוא חיבר את הפירוש הלחם משנה על הרמב״ם. כל מי שלמד בישיבה יודע, שמכיר את האיש הזה. ואלו שנמצאו בצפת הם כנראה מהמשפחה שלו, אם כי הוא עצמו, אברהם חייא, כנראה לא נמצא, אפילו שמצאו פעם איפה מצבה, שראו אותה פעם, מישהו כתב עבודה סמינריונית באוניברסיטה, תיעד אותה, ומאז לא מצאים את המצבה. אז יש גם מצבה של רבי אברהם דיבטון, אבל הוא כנראה לא המפורסם מחבר הלחם משנה, שכנראה קבור בסלוניקי, זה מישהו אחר, אולי בן דוד, אולי מישהו מהמשפחה, וזאת אבן שאנחנו לא יודעים איפה היא היום. האיש הזה, רבי יוסף מיטרני, גדול רבני טורקיה בראשית המאה ה-17. למדתי שלא היה רב ראשי בטורקיה באותה תקופה, לא הייתה היררכיה של רב ראשי כמו היום, אבל הוא היה, אפשר להגיד, גדול הרבנים באיסטנבול, הוא יליד צפת, הוא הבן של רבי משה מיטרני, המפניק. בר פלוגתא של רבי יוסף קארו. והוא אמור להיות בצפת, הנה מצבה שלו, בחלקים, חסר חלק, מזכיר לכם אולי כתובת בית דוד מדן. גם שם חסרים כמה חלקים, הלוואי אם מצאו, אז גם פה יש פה חלק חסר. יורן בן נאה פינח את החלק הזה ומצא, הונח נפשי בקוסטנדינה. כלומר, בקושטה, כלומר, הוא נפטר באיסטנבול, וכנראה שהעלו את עצמותיו לצפת. ואשתו היא זאת שראינו עליה את הסרטון לפני כן. כנראה. כי לידו, 5 מטר לידו, מצאו את המצבה הזאת שראינו אותה בסרטון. אוקיי? ובכל זאת, עד היום, כשאתה הולך לשם, אתה רואה את כל המצבה החדשה הזאת, המצבה הישנה היא פה, והמצבה החדשה שאומרת שהאישה הזאת היא אשתו של יהודה חכים מלפני 100 שנה, גם היא עדיין קיימת. אפילו שהמשפחה, לדעתי, השתכנעה שזאת לא הסבתא רבא שלה. אבל עדיין לא הולידו את המצבה. ככה, יש לנו ככה, נולדים צדיקים וקברי צדיקים בארץ, נכון? מהטעויות שלנו. ועד שלא יורידו את זה, יחשבו כל מי שהולך לשם, שזאת היא. אולי זה באמת זאת היא, אנחנו חושבים אחרת. אבל זה, אתם מבינים מה קורה פה בבית הקברות בצפת? זה... השאלה היא, יכול להיות שהיה יותר טוב להשאיר את הכל בתוך האדמה, בלי להסתבך עם כל הדבר. אז זאת המצבה שראינו אותה בסרטון, מצבה יפהפייה. חרוטה, והמצבה הזאת, אגב זה לא שיש, זה אבן גיר, והיא כלפי מעלה. ועוד מעט אנחנו מתפללים עבור גשמים, שעוד לא הגיעו, ועוד מעט יהיו גשמים. זה כבר כאן שנה רביעית חמישית, שהגשם יורד על זה, זה בעיה. אוקיי, זאת כתובה המצבה, לא נחזור עליה. ומה שלא הראו בסרטון, יש פה גם את הציור הזה. אנחנו מנסים לפענח אותה. זה ציפור, שושן, זה מזכיר לנו את המטבע הזה מהתקופה הפרסית שיש לנו בשקל שלנו. מה פירוש הדבר הזה? אני חיפשתי, חשבתי אולי זה יכול להוביל אותנו, בהתחלה חשבנו אולי זה הסמל של דונוגרציה, אבל לא מצאנו אותה, לא מצאנו את הסימן הזה שקשור לדונוגרציה. אז ירדנו מהסיפור של דונוגרציה עם המצבה הזאת, כל הדבר הזה רואים, ירדנו מזה. ומה, אולי זאת היא? אז אני פה נכנס לתוך האפשרויות השונות ששמענו עליה בסרטון, אני מדלג. אגב, עד היום הזה שותפי למחקר אליהו בן טובי, שהוא מסתובב עם אנשים, הוא מציג את המצבה הזאת כקברה של דונוגרציה. כן? אז אם אתם שומעים או אפילו אמרת ברדיו, הוא מתעקש, לא יודע. לא, ככה זה אצלו. ככה הוא חושב, אבל לי נראה שלא יכול להיות. יש עוד אפשרות אחת, שאולי זאת ביתו של רבי עמנואל אבוחב, משפחת אבוחב, המחוסנת, שהבת הייתה גרסיה, והייתה בצפת במאה ה-17, והיא גם החזיקה שתי ישיבות, כמו רבנית, כן? כן, זה הצעה של פרופסור אורפלי, אבל זה פחות, לדעתנו, פחות אפשרי. אוקיי? אז אם כך, כנראה אשתו של רבי יוסף מיטרני, והיא זאת שנמצאת שם. אנחנו ממשיכים הלאה, ויש עוד שברים, לפעמים יש שבר של מצבה, כמו השבר הזה, רבי יוסף פלקון. האבן הזאת מונחת בבית הקברות, אפשר ללכת ולקחת אותה. ואני חרד לעניין הזה שנים. יש כנראה מצבות שנרקחו. דוד אפנזר בספר שלו אומר בתמימות ובגילוי לב שהיו מצבות שהוא מצא אותן, למחרת הוא חוזר, אין מצבה. אוקיי? כלומר, המצבות כאלה זאת כתובות בעברית עתיקה, שלך תדע כמה הן שוות בשוק השחור. אז הנה, גם זה, צריך לקבע אותה. ככה אני צילמתי אותה לפני כמה שנים. יוסף פלקון, כן, אולי הוא קשור לרבי אליהו פלקון, אחד מתלמידי הארי הקדוש, ידועים. פינטו, משפחה ידועה. כן? עליו יושעיהו פינטו היה חתנו, וגם בחותנו, אני חושב, וחיים ויטל. הוא נקבר בדמשק, אבל הצאצאים שלו כנראה קבורים בצפת. הם קשורים למשפחת פינטו מצפון אפריקה. כן? אז גם הוא פה נמצא במקרה יצחק פינטו, אבל אין פה תאריך. בכלל יש בעיה, כי הנכד מקבל את השם של הסבא, וזה ממשיך הלאה עם אותו כמו משפחת אבוחב. יצחק אבוחב יש כמה דרך בין הדורות. זה גם בעיה בזיהוי הנפטר. שתי מצבות, נדיר למצוא איש ואישה. אבל במקרה הזה מדובר באבא ובת. רבי שמואל פיג'ו, או פיצ'יו, כן, יש פה המשפחה הזאת, פיקיו, פישיו, שמופיע באיטליה. יש לנו רבי שמואל, בן כך וכך רבי שמואל, כלומר סבא שלו גם שמואל, והבת יעלת חן סולטנה, בת החכם כבוד רבנו, שמואל פיג'ו. יעלת חן, נכון? שם יפה, נכון? יש לי מישהו בת או נכדה בשם יעלת חן? לי יש. וממש כשגילו בן טובים סיפר לי על הדבר, על הגילוי הזה, הבת שלי ילדה. בת אחת אחרי ארבעה בנים. הוא קרא לה יעלת חן. כן, זה הנכדה שלי, יעלת חן. ואני התרגשתי. איך חשבתי שהוא ידע על הגילוי או משהו? אף אחד לא ידע על הגילוי הזה, שום דבר. עכשיו, אני גם שמחתי שיש גם יעלת חן כשם בתקופה העתיקה, אבל זה לא נכון. כי כשכתוב יעלת חן סולטנה, זה רק שם תואר. השם הוא סולטנה. יעלת חן זה רק השם תואר. אבל ברוך השם היא גדלה, היא כבר בכיתה א', ברוך השם. גר בנווה שם למטה, ליד האזעקות כל הזמן. מה זה? רית של האשכנזית. בסרטון שמענו קצת עליה, אחת מהנשים המופלאות של צפת. כן? מישהי שראתה חזיונות, חלמה, חלומות, בוא נגיד חזיונות, עד רבי חיים ויטל, כן, זה מופיע בספר החזיונות, אשתו של ראש הקהילה האשכנזית של צפת במאה ה-16, רבי יהודה איברלין. האם המצבה הזאת, ציון מהתנועה מערת ריצ'לה, כתוב ריצ'לה, אשכנזית, נשמתו, נשמתה עדן. אם זאת מצבה מהמאה ה-16, אז אפשר להגיד שזאת הכתובת העתיקה ביותר ביידיש בארץ ישראל. היא כתוב ריצ'לה, נכון? אז האישה הזאת חלמה שהייתה יושבת שם בצפת מרפסת עלייה שלה, אשר אני רבי חיים ויטל, דרתי שם, בטל אותי מעופף ויורד מהנשמה. אוקיי? היו עוד כמה נשים כאלה, שמענו בסרטון, ככה חבר'ה, נשים מיוחדות בצפת. ואגב, איפה זה, איפה הייתה הדירה של רבי חיים ויטל? ליד בית מדרש הארשך בצפת, כי רחל האשכנזית כותבת שבמתחם בחצר שלי היה בית המדרש של רבי משה ארשך, והיום, מה יש שם היום? בית משפחת שקי, אבנר שקי, נולד שם. זה כנראה, שם הייתה הדירה של רבי חיים ויטל, שהייתה בחצר של רחל האשכנזית. אנחנו מתקרבים ככה לכיוון הסוף. אלו הנשים שפעם אפשר רק עליהן לתת הרצאה שלמה, הנשים, האישה היחידה בהיסטוריה היהודית שהיה למגיד אישי, כלומר מלאך שהיא הייתה מדברת איתו, פרנציסה סלה. אוקיי, יש עוד כמה, לא יודע, נראה את כולם, אבל יש עוד, אתם מבינים את העיקר, כל הזמן יש מצבות, גם זאת מצבה עתיקה, יש ויכוח מי האיש הזה, מי זה רבי יוסף אבן ראש, וזה קשור אולי למשפחה של הארי. יוסף היה רבו של אלעזר הזיקרי, בנו של יוסף, שלמה, שהוא היה כנראה החתן של הארי הקדוש. אבל יש גם יוסף סנס, שהוא טוען שהאיש הזה מהמשפחה שלו, סגיס, okay? גם משפחה מאוד ידועה. זה חידוש ממש מהזמן האחרון, גילו מערה, נכנסו לתוכה וראו כל מיני כתובות, ובהרבה מהן המילה נרבונה, שזאת עיר בפרובנס, ומישהו היה שם פעם? בגבול צרפת ספרד. אז יש השפעה צרפתית, אשכנזית, יש גם השפעה ספרדית, ברוך מברצלונה, כן? ויש שם דון גדליה בן משה, אבל מפרובנס, יש גם קהילה בצפת מפרובנס. אז מי האנשים האלה, הם מחוץ לארץ, הם מהקהילה בצפת, עוד לא יודעים, עוד לא, המקום הזה עוד לא נחקר, ואין גם כתובות, אין גם צילומים טובים של הכתובות. אני לפחות לא הספקתי להיכנס לשם, היום אי אפשר להיכנס לשם.
יש לו איזה קשר לנבוריה?
איך?
יש לו איזה קשר
לנבוריה? לא, לא, נרבונה, נרבון, זאת שם של עיר בגבול היום, היום בצרפת, לא בספרד, היום בצרפת, לא רחוק בגבול ספרד, לא, לא, זה לא קשור, נבוריה בארץ, אצלנו. אוקיי, תעייף קצת. רגי, יש לנו עוד כמה, אולי תשאל, אני לא מצליח להעביר. עד עכשיו הוא עובד יפה. בסדר. בתוך המערה, בסדר, בתוך המערה, חושך, ואני איכשהו נכנסתי בפנים, אבל הוא צבע אותם בכחול, ואין תיעוד, אין תיעוד מדעי עדיין של המערה הזאת, היא מחכה, בבקשה. שבר קטן, אבל כל כך חשוב לדעתי.
הרכבץ.
רבי שלמה הרכבץ, מי שכתב דרכה דודה. יש קצת בעיה במיקום הקבר שלו ליד הארי. האם מצאו שבר של המצבה המקומית שלו? למטה? כן, כי זה שבור. אבל אגב, תסתכלו איך הוא כתב, איך פה כתוב. הלוי איבן אלקבץ. אני לא בטוח שזה דלת ה', אולי זה ממ' ה', כי זה שבוע. אבל איבן אלקבץ, אולי זה הוא. בבקשה.
אלחנן אלקלעי, החותן של המבית, הלאה. שמואל בן מקיר, אולי אחיו של רבי משה בן מקיר, שכתב כל מה שאני יודע, הוא זה שהוסיף בקבלת שבת את חמשת המזמורים הראשונים, וכו נעננה, נכון? הספרדים, חלק מהספרדים לא אומרים את זה, אבל הוא זה שעושים. אז הנה, בן מקיר, גם מהתקופה הזאת, בבקשה. נחמיאס, נכון? בשם עתיק, בשם עתיק, יכול להיות שבכלל באו אז מצפון אפריקה, כבר אז, ושבצפון אפריקה הם כבר אז, מערביים. יש קהילה מערבית בצפת. ותראו ככה, הנה, נחמיאס, בסין, בבקשה.
במחשב כבר,
וזהו. אישה נוספת, שפעם בן טובים סיפר עליה קצת ככה, ושמעו אותו, אותו אומר שכל גבר שהיה נשוי לה היה נפטר. זה מתוך סיפור אחר שמופיע באחד מהמקורות שקשור לפקיעין. האישה הזאת התחתנה בקידושין על ידי הרבנים, אבל הרבנים לא ידעו שאסור לה להתחתן. לא כתוב למה, אבל כנראה שאתה סיבה. היא מופיעה במקורות, היא מופיעה, ויש כבר עליה שמועות וסיפורים שפתיים סביב האישה הזאת. בבקשה. רבי יצחק סריס, ג'מילה, זה שם עתיק. ציון דונה ג'מילה די רבי יצחק סיליס, סיליס, זאת עיר מצפון לסלוניקי. כנראה שהביא אותה משם. בבקשה. כל אלה אגב, הכנסתי, כל המקודים האלו, הכנסתי למצגת הזאת במיוחד בשבילכם. הוצאתי את זה מהספר של דוד אפנזר, רבי משה ארבוטיני, שהוא מהאנוסים שמגיעים לירושלים, לצפת, הוא כנראה... זה הבן שלו. אתה שמעת עליו? הוא מהאנוסים. כן, יש שם סיפור שלם עליו. הוא מהאנוסים, ו... הבן שלו כנראה מגיע לצפת ונקבר בצפת. אנחנו צריכים למצוא עוד אנוסים. היו הרבה אנוסים בצפת.
בטוח.
מה?
בטוח.
בטוח, כן. בבקשה. ועוד כמה שעוד לא נחקרו. פיזי, ענב, סובל ייסורים, נעמיה, אלמנת מישהו, אלו בכלל רק צולמו, פורסמו יפה על ידי אפנזר, עוד לא נחקרו. אני חושב שאנחנו מתקרבים, כן, אלו, ויש עוד. יש עוד שלא פורסמו בכלל, רבי אברהם שלום, ימים איטליאנו, יוסף אלגזי, עוד איזה מישהי שקשורה למשפחת בן בניסטי, אברהם מיגש, יום טוב בהלול, בהלול זה שם מפיע אצלנו גם טבריה.
נכון?
בהלול. עוד אחד, שניים, אני חושב ש... אני בכל זאת, את זה הצגתי בכנס, בכנס מקצועי, העליתי את השאלות האלה, כן? למה אין פיקוח? מה יקרה למצבות? מה אנחנו כחוקרים, איך אנחנו צריכים להתייחס לגילויים האלה? ובכלל, היום יש בכלל אפשרות להוציא מהאפר DNA ולבדוק את הגניאולוגיה של האנשים האלה, בלי לגעת בעצמות. אני לא יודע אם מותר בהלכה לעשות את זה, לא יודע. זה שאלות גדולות, ואני תוהה באמת למה אנשים לא באים ומתעניינים, אולי מתעניינים, אני לא יודע, כל החבר'ה שבאים. עוד אחת או שתיים, אני חושב, עוד אנשים, דבר אחרון ששמעתי ממש לאחרונה, כל הנושא של רבי נחמן מברסלב הוא נושא רציני מאוד, לא רק בצפת, בכלל. ובצפת קבורים הבת והחתן, נכון? חגי פרסם את זה בצפת בכל נתיבותיה, יפה מאוד. רבי נחמן היה בצפת כמה ימים, אני יודע איפה הוא התפלל, במכנסת הרבי אשכנזי, אני יודע איפה הוא ישן בטבריה חצי שנה, יודעים עליו, הוא היה בארץ חצי שנה. וליווה אותו כשהוא היה בארץ, שמש, הוא מופיע בכתובים, קראו לו רבי שמעון. והנה, לאחרונה אני מגלה, קרוב לארי, שמעון זצ"ל, כן? בשקופית הבאה כתוב את השם, כתוב, פה, שמעון מקרמנשטוק, ונראה לי שהוא רבי שמעון שליווה את רבי נחמן במסעו הכל כך מעניין בארץ ישראל. אז גם הוא בצפת. אני חושב שהחסידי ברסלב לא יודעים מי הוא. אז אני רוצה לבדוק.
אל תגלה להם, טוב שככה.
אל
תגלה להם, אני אומר.
לא לגלות להם.
יבואו לבד.
לכל קריית ברסלב מתרוקנת בראש שנה. כן?
אנחנו עושים לאומן.
ודאי. אני לא, אם לא אומן ואשתי לחמותי. בטוע. אבל אני מגלה, הם לא כל כך מתעניינים בדברים האלה. הם לא מתעניינים איפה ישן רבי נחמן בטבריה. אף אחד לא יודע להגיד איפה רבי נחמן ישן, באיזה צימר הוא ישן, בצפת. שהוא היה כמה ימים בצפת לפני שהוא ברח לעכו ואחר כך, זה גם שם סיפור, איך הוא ברח לעכו ואחר כך מעכו עד שהוא נחת ברודוס. ואני מספר, הייתי ברודוס כמה פעמים, אני מספר ברודוס את הסיפור של רבי נחמן על אונייה או משהו, אף אחד לא מכיר, אפילו חסידי ברסלב לא מכירים את זה. אבל הנה כתוב תלמידו, ואני חושב שזה אותו רבי שמעון שהיה האשמה שלו. וזה, אם מישהו ישמע, אני רוצה לחזק, אני לא בטוח, אני חושב אבל שזה הוא. בבקשה. אז אני חושב שאנחנו מסיימים, זה האחרון. וזה מסיים בושה וחצי. שמעתם על האיש הזה?
לא.
האיש הזה ישב בלוס אנג'לס והפיץ את הקבלה לכל מי שרצה, כולל גויים, כולל מדונה, כולל כולם. הוא האיש שהפיץ את זה, ובגללו, בזכותו, לא יודע, הקבלה מוכרת הרבה מאוד גם אצל הגויים. האיש נפטר. הוא ביקש להיקבר בצפת. למה צפת? הוא בא מאליו, עיר הקבלה, בו המקום. הם חצבו בשבילו מערה, ממש בכניסה לבית העלמין החדש, וזה כמו מוזולם כזה, זאת מערה שחצבו, לא מערה עתיקה, חצבו בתוך ההר מערה. הנה הציון שלו, רואים את האיש הזה? יש פה 24 שעות שמירה. אתם מכירים יהודי מת, שיש עליו 24 שעות שמירה.
למה? מה פוחדים?
פוחדים שיבואו ויחללו את הקבר. בגלל מה שהוא עשה. הוא הפיץ את הקבלה. לא בדרך הנכונה, לכאורה. אז יש, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד חרדים, קיצונים, יש כאלה שלא מבואו את מה שהוא עשה, והם פוחדים שיחללו את הקבר. ולכן יש 24 שעות. עכשיו, אני רואה שם, לפעמים יוצא לי להיות שם בשתיים בלילה, לא יודע מה, אני רואה תמיד שומר דרוזי ליד הקבר. והנה, פה רואים, יש שם טלוויזיה, מאגר סגור, וזה. אז הרבל גם הוא נמצא בצפת אצלנו עכשיו, עם שמירה, אפילו הרבל מלובביץ' לא יודע אם יש לו 24 שעות. מה?
מי מממן את השמירה?
הוא, כל הארגון הזה שלו.
הארגון שלו.
כן, זה לא קבלה לעם, זה ארגון אחר, זה קבלה משהו אחר. ואני חושב שבזה אני חושב שסיימנו.
קבלה עם השמונים?
כן,
בבקשה. קודם כל, מרתק. שתיים, הצפת אותנו בהרבה אינפורמציה. עכשיו אני צריך לתרגל את האינפורמציה הזו. ועכשיו השאלה שלי, איך אני עושה את זה, אם אתה יכול לסייע, אני מחר נופל לתוך בית העלמין.
בבקשה.
אני צריך את המסלול, איפה אני מוצא את הדברים?
קודם כל, מה שחר
לי כתב... אין לי בעיה, אני יכול לקחת איתו.
יש, בצפת בכל התירותיה אני כתבתי.
נכון, משהו נחמד מאוד.
בצפת בכל התירותיה, כל אלה, אני מחפש את אלה עכשיו.
נכון, הוא כתב לפני הגילויים.
אני כתבתי לפני הגילויים האלה.
אני מכיר את הספר, אני מכיר, יש לי אותו.
יש לך את זה?
לא.
בצפת
בכל התירותיה, כל הקברים האלה, כולם נמצאים, בסדר? אתה יורד מרבי יוסף קארו לכיוון הושע בן ברי, זה מה שיוסי ראה.
כן, זה...
אנחנו עושים סיור. חגי כבר שיבט אותי לסיור, באחד מ-160. יום, כן. זה לכולם, חוץ מכהנים, כולם מוזמנים.
נפסד, רציתי לבוא.
כהנים ראו
כך. דווקא ברירו זה
מתאים. דווקא ברירו זה.
מילי, השקופית האחרונה, אני חושב ש...
זה השקופית האחרונה.
לא, למה?
חבר'ה, בכל זאת, לא הכל, לא הכל. יש עוד, וצריך לטפל בזה. צריך עוד לאסוף את כל המידע הזה, אתה צודק, לאסוף את כל המידע. ודוד אפנזר, אחרי לי 25 שנה שהוא עובד, הוא כתב ספר, מביא את כולם, הרבה חידושים, יש גם שקיעות בספר, צריך להיזהר. וזה ההתחלה, זה ההתחלה של עבודה רבה. תודה רבה.
אשכנזים.
תודה רבה ליוסי.
אשכנזים וספרדית אותו בקלימים.
מה?